לך, בוקר טוב צדיקים. אנחנו מתחילים בשמחה פרק שלישי. פרק שלישי, ששמו של הפרק, לא, זה לא שהמהר"ל נתן את השמות, זה העורך כאן, אבל זה הכותרת. פרק שלישי, השם אדם הוא משום שנעשה מאדמה. טוב, הרעיון הכללי שיבוא לידי ביטוי בפרק, זה בעצם המשך של מה שהמהר"ל הציב בפרק שני, שהוא דיבר על ההשתלמות. על התנועה של כל העולמות כולם, מהעולמות הכי גדולים בעולם, שזה הבריאה עצמה, שעוברת ממצב של תיקון, של נפילה להתקדמות, דרך עד שבסוף אל האדם עצמו, והפעולה הזאת היא בעצם עיקר מטרת בריאת העולמות, בריאת העולם. זה בעצם ללכת להתקדם ולעבור ממקום, משלב לשלב. אומר המהר"ל, יש בעל תפקיד אחד שאחראי על הסיפור הזה, שבעצם הוא זה שדרכו יכול לעבור כל התהליך הזה של התיקון, לעבור משלב לשלב. והוא האדם. האדם הוא הנברא היחיד שבעצם מהווה שגריר שמחובר לשני העולמות, גם לעולם הרוח העליון, וזה מצד הנשמה שיש בו, וגם מחובר לעולם החומר, מצד האדמה שיש בו, ואז הוא מחבר ביניהם, והחיבור ביניהם זאת העבודה של האדם. ואז אומר המהר"ל ככה, כן, הפרק הזה הוא ממש הרבה יותר קל ופשוט מהפרקים היותר מופשטים שלמדנו קודם, כן.
אומרים אדם הרי כוללים את שניהם ביחד.
מי זה שניהם ביחד? נכון.
אז למה שמדברים מטרידים אותם?
לא הבנתי.
על איך זה מסתדר, הלשון של האדם מלשון אדמה, אם שומרים לאדם, מתכוונים לבני ביחד.
יפה, יפה, אתה צודק, יפה, שאלה טובה, נגיד זה כבר מראש. למרות מה? הוא אומר, אם האדם זה הגוף והנשמה, אז למה האדם נקרא אדמה? שהאדמה זה החלק הגופני, שלא איפה החלק הרוחני? בשם אדם, מה? או, זהו, זאת אומרת, נכון שאמר כאן לא ידבר על זה בצד הביאור הלשוני, אבל ככה נוהגים לומר. זאת אומרת שהמילה אדמה יש בו שני הטיות. אחד הפשט זה אדמה. ויפה מן האדמה, ואדם, זה אפשרות אחת. אבל יש לנו את היכולת להטות את זה ללשון אדמה. זאת אומרת, הוא מדמה תמיד את החזון, יש לו חזון. החזון הזה, שזה אדמה, התקדם לכיוון שאני מממש איזשהו חזון, זה המילה השנייה. ואם תרצו, גם המילה אדם בספרים כתוב שזה צירוף של האותיות א' ודם. א' ודם. דם זה הצד החומרי, וא' זה אלוקות. בסדר? אז זה גם חיבור של שניהם ביחד. זה, אבל ברור פשוט של דרך הפשט, הצד הדומיננטי המודגש, זאת אומרת, תדבר עם בן אדם ותגיד לו, ממה בא אדם, השם אדם, פשוט, הדבר הפשוט זה שם של אדמה. זאת אומרת, במילים, שניהם נכונים, שניהם תמונים בתהליך שהאדם עושה, אבל הנקודה המיוחדת שיש לאדם, שונה מהמלאכים, שיש בו אדמה. בסדר? וזה מה שאמר לי ירצה לומר לנו. הוא מציב לנו שלושה ביטויים, שלושה מופעים של בריאה, והוא ישייך אותם כל אחד כאשר האדם באמצע. האדם היא מעלת נפשו האלוקית, אשר כבר אמרנו כי יש לו נפש אלוקית, בפרט שלא נמצא בכל נפשות התחתונים. זאת אומרת, אדם מתחיל המהר"ל קודם כל במין תיאור כזה, תיאור פשוט, הוא אומר, אדם יושב מול עצמו ואומר, מה אני צריך לעשות בחיים? בסדר? ואז הוא מסתכל על עצמו בראי הפנימי, הוא אומר, וואי, איזה יופי, יש לי נפש אלוקית. נכון? יש לי נפש אלוקית. אני לא כמו הסוס, אני לא כמו הפרה. אני, יש לי נפש אלוקית. מה עושה הנפש האלוקית הזאת? כל מיני דברים שאני עכשיו במצבי מסוגל לפעול על פי זה שאני מתבונן על הצד הרוחני. מצוין מאוד. ולכן, הכל טוב. זאת אומרת, מה אני צריך לעשות יותר מזה? נכון? ברגע זה יש לי נפש אלוקית. יש, נכון? מצוין. טוב מאוד, בוא נחגוג, הכל טוב, האדמה שלמה, הנפש השלם, הכל טוב, ואז מה יגיד האדם? אל יקבל הונאה, הונאה ירמה את עצמו, לומר, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. זאת אומרת שאם יש בי נפש אלוקית, קיימת בי, נכון? אז גמרנו, אז אני מימשתי את עצמי, ונגמר העניין. כל מה שיש בי, אם אני מתבונן על העולם, אני מסתכל באמת על בעלי החיים, ואני רואה שבעל חיים לא שואף לשום מקום, הוא פשוט חי. אז גם אני, אקלי יש עוד איזשהו כישרון שנקרא שכל, יש לי כישרון שנקרא רוח, מצוין, אבל הם קיימים בהיום, נכון? אז בואו נתפוס את המצב כסטטי, ונגיד זה אני, וזהו נגמר הסיפור, בסדר? בשכל או בא? גם בזה וגם בזה, גם השכל וגם הרצון וגם הרגש, כולם מביעים את השאיפות של הנפש האלוקית לבוא לידי ביטוי. בסדר? וכבר למדנו בפרק הקודם, שיש שכל נמוך, שזה השכל הטכני, שמסדר את העולם, וזה מה שנקרא קוף משוכלל. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המושכלות, להגיע למצב שבו אדם חי בעולם ערכי יותר גבוה, בעולם אידיאלי, בעולם אידאי יותר גבוה. זה קיים בתוכו. אז אדם אומר, די לי, אני נמצא במצבי, יש לי את זה. אז נגמר העניין. הוא אומר, לא, זה טעות מאוד גדולה. אז יש כאן צורך להגדיר היטב שני מושגים, את המושג שלה בכוח והמושג שלה בפועל. בפועל הוצאתי את הדבר לידי מימוש. בכוח יש לי פוטנציאל לממש. אומר המהר"ל, שלא יחשוב האדם הונאה בעצמו לומר, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל, ויחשוב בשלום, נפשו שלום יהיה, ויחשוב בנפשו שלום יהיה לי. אף אם אני יושב בתל מבלי עמל כלל, הרי המעלה שלו מדרק אותו, יגן עליו, על מקומו. בסדר? הבנתם את האבא אמינה? עוד פעם, אני נקרא את המשפט המפתח. המשפט המפתח הוא שלא יקבל הונאה בעצמו, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל. זאת אומרת, אני נולדתי עם כל מה שיש בי, סטטי, קיים, קבוע, נגמר הסיפור. זאת אומרת, אני לא צריך לזוז ממקום למקום, אני לא צריך להשתנות. כי הרי יש בי את הנפש האלוקית, עובדה. אני בכל אחד במדרגתו, יש לו צדדים שמייחדים אותו כבן אדם. אז בוא נשאיר את זה פסיבי, ומה שיצא יצא, ואנחנו נחיה את החיים על פי הנתון. המהר"ל אומר, זה טעות. זה הרבה פעמים אולי מפתה אותנו לא לעמול כל כך קשה, אלא להסתפק במועט. הוא אומר, זה לא טוב. לומר, אני יושב בתל מבלי עמל כלל. הרי המעלה שלו במדרגתו, על מקומו ישיבנו, ועל כנו יחזירנו, כי מי שלא ייתן, ייתן. לא, זאת אומרת, הכוונה היא, אני יושב על המקום שלי, אני יושב על הכאן שלי, אני יושב על המציאות שלי, ואין צריך לקנות שום מעלה. זאת אומרת, השאיפה להתקדם בחיים, בבחינה הרוחנית, זה משימת האדם. ודווקא מפני שלכאורה יש בו כבר בעת, כמעט בעת לידתו, לא לידתו ממש, אבל קצת מתחיל להתפתח, הנפש האלוקית כבר מתחילה להתגלות אליו, אז הוא יכול להישאר במצב פסיבי, ולהגיד מה שיהיה איתי, יהיה איתי. כמו שאת הגוף שלי אני יכול להשאיר כפי שהוא, יש אדם שיוצא לפתח אותו, אבל אם הוא לא, הוא משאיר את הגוף במצב הסטטי, הראשוני שלו, איכשהו גדל באופן טבעי, אז גם הנפש תהיה באותו מקום. ואין צריך להיות שום מעלה. המהר"ל ודאי מציג את זה כחולשה. נכון? הוא אומר שזה דבר שזה שלום יהיה לי, יושב בתל מבלי עמל כלל. נכון? אבל אנחנו לא פגשנו בני אדם שלא רואים את החיים כאתגר, אלא לראות את החיים הייתי אומר, כנזרום. זה יכול להיות דבר כזה. אם יש אידיאולוגיה לא להתקדם, מה אתם אומרים? יש אידיאולוגיה לא להתקדם? יש דבר כזה? שמה? שמה? יש אידיאולוגיה ללכת אחורה, מה הכוונה? לחזור להיות גולם גמור. תשמע, אני חושב ש... אולי הוא לא מתכוון לזה, אבל נראה לי ש... ושוב, אנחנו תמיד בלבלים בין המושג למצות את עצמי, במובן שיהיה לי עכשיו כישרון, נגיד, אני לומד איזה מקצוע, ויש לי עכשיו מומחיות באיזשהו מקצוע, אז אם אני יכול לעבוד, אז אם אני יכול להיות יותר, להיות עשיר יותר וכו' וכו'. זה כל זה, זה בתוך המעגל הטכני של החיים, לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על מיצוי עצמי יותר גבוה מבחינה פנימית. בסדר? על שכלול פנימי שאני יכול להגיע למחוזות, שאני לא יכול בכלל לתאר עד כמה הם גדולים מהמצב שלי האהובי, שהוא מצב פסיבי. עכשיו צריך לדעת, ודאי שיש לנו, מה פירוש, אדם, נגיד, סתם, אני אומר את זה בתור דוגמה. בוא נניח, אתה פוגש חבר שלך. בסדר, יהודי יקר, בחור נחמד. ואתה, שניכם עכשיו עומדים פה, מדברים, הבחור, אתה הולך, נגיד, גורים את הסיפור, אתה מוכר וכולי, אתה הולך בית המדרש, אתה רוצה ללמוד עוד איזה פרק במערל, פרק ג' בתפארת ישראל. והחבר'ה, יאללה, תעזוב את זה, בוא נלך לשבת במדיצ'י, נקנה איזה פיצה, נאכל, מה קרה, מה אתה רוצה מהחיים? החיים טובים, נצל אותם בצד הטוב שבהם, בצד הקיומי שבהם. יהיה דבר כזה, מתי שיש, נכון? שאתה, אתה, אתה, נקרא לזה אפילו ככה, אדם הולך בחלק הזה של היום שלו, שהוא עוסק במיצוי עצמי מבחינה חומרית, זאת אומרת, עומד מקצוע. הוא עבד קשה במשך היום, באמת, בשביל המקצוע הזה. והנה מגיע הערב, בסדר? עכשיו, מה הוא אומר לעצמו? מה הוא אומר לעצמו? הוא אומר, וואי, תשמע, אני מבדי, אין לי יותר מה, הכל בסדר, בצד הפיזי, גמרתי את היומית שלי, עשיתי את כל הלימודים, נכון? בצד הרוחני, לא יודע מה, לא, אין כלום, בוא נלך לראות איזה סרט, נכון? זאת אומרת, הקיבעון הרוחני, קיבעון רוחני, ודאי שיכול להיות, ודאי שקיים. נגיד בשקט שקיים, אולי אפילו אצל כל אחד מאיתנו איזה משהו. כי מה שתמיד אפשר לשאוף להיות, מתי יביאו, יהיו מעשיי, למעשה אבותיי. תמיד יש השתלמות, נכון? אבל אם אני אומר, בעצם מה, למדתי כבר היום איזה חמש שורות. מה אתה רוצה ממני? תן לי לנוח. בסדר? כי יש בי את זה, עובדה, יש משהו. זה תפיסה שאולי לא יודע לכל האידיאולוגית, או תפיסה קיומית, שבעצם באה ואומרת, שבכיוון שהנשמה האלוקית היא כביכול, בתפיסה הפשוטה שלה, לא צריך לעמול כדי לפתח אותה. הוא לא צריך בכלל לפתח אותה, כי יהודה, אני יכול לחיות גם טוב ככה, גם בלי לפתח אותה. אז בוא נזניח. בסדר? מקרב לדעת. אתה לא מצליח, הוא לא יכול להבין מה זה ביטול תורה, הוא פשוט לא יכול, נכון? אתה לא יכול להבין. תנסה להבין. אפשר לא למצות את העמל הרוחני עד הסוף, הוא לא מבין. הוא אומר, זה לא יכול להיות. אני לא מבין. נכון? אבל יש כזה קיים, כן.
אבל מה שמע מהמערה זה אידיאולוגיה? כאילו, נראה לי, זה
בוודאי שזה... בוודאי שזה עובר להיות בסוף אידיאולוגיה. ודאי, זאת אומרת, מה שאמרתי, תארתי קודם כל את השלבים הראשונים, נכון? ברגע שאדם, כיוון שאדם עבר עבירה בשנה, בנעשה לו כהתר. נעשה לו כהתר, זה גם הפך להיות אידיאולוגיה, שככה הם החיים. זאת אומרת, שאנחנו מכניסים אלמנטים שככה נוח לנו וככה אנחנו נמשיך. ודאי שיש אידיאולוגיה. ודאי. אידיאולוגיה של בוא נזרום על החיים. בוא נעשה את החיים במקום שנוח לי ושנעים לי, ובזה נגמר הסיפור. בסדר? השאיפה לגדול, השאיפה לעמול, השאיפה להתקדם. בצד הפנימי, השאיפה להגיע למחוזות ניסיים יותר מבחינת התפיסה והאמונה והגודל, הם צריכים חיזוק, הם צריכים... וזה מה שמה לרצה בפרק הזה בעצם, לבוא ולהגיד לנו, אל תסתפקו במועט. אל תשבו על מקומכם. אל, כשם שבעולם הפיזי קל לנו להבין מסר שאם זה תעבוד, יהיה לך תוצאות. אם את התוצאות תוכל להרוויח מהם בתחום החומרי, כמו שהגדרנו קודם, כן תדע שאותו דבר קיים ויותר בתחום הרוחני. והתחום הרוחני לא נועד כדי שיהיה לך איזה מין צינור הנשמה, שבאופן פסיבי אתה מקבל נשמה מאת השם, אלא אתה קיבלת אותו כדי להגדיל אותו, כדי להעצים אותו, כדי להפגיש אותו עם דברים גדולים יותר. מה שהיא אמרה לקרא, כמובן, לימוד תורה. בסדר? וזה מה שהוא אומר. כך האדם חושב, האדם השטחי, אומר, אין צריך לקנות שום מעלה, מה אתה רוצה ממני? מה מעלה? אני חי, אני נושם, אני בן אדם, מה אתה רוצה יותר מזה? דבר הזה מחשבת פיגול. באמת, הוא אומר פה מילה קשה, פיגול זה ממש כוונה פוסלת, בקורבן. פיגול הוא כוונה פוסלת, זאת אומרת, הכוונה כגון זה אסור לי להיכנס לזה בכלל. התפיסת עולם הזאת, של הקיומיות הזאת, שהיא מה שבא לי אני עושה, כן, תרבות ה... לא, אדונים, זה כבר ממש הנעתיות. זאת אומרת, מה הנעתיות כאידיאל? ודאי זה מגיע גם לשם. אבל אפילו סתם אקסטנציאליזם, נקרא לזה ככה. קיומיות, מה שאני עושה, אני עושה. זה לי, זה שיטה בפילוסופיה שאומרת, אין משמעות לעולם, אלא יש משמעות שמה שאתה עושה, תעשה. זהו. זה הכל. לא יחשוב כך, כי הוא טעות בנפשו. כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל. כשאנחנו פוגשים את האדם, כל אחד בכל שלב, ובוודאי בשלבים הראשונים, האדם הוא פוטנציאל. יש בו המון המון יכולת להגיע, אבל היא לא ממומשת עדיין. אומר המהר"ל, תתבונן על החיים בתור אתגר, בתור מהלך, לא בתור איזושהי חותמת סגורה שנגמרה ונגמר הסיפור. תתבונן תמיד איפה אני יכול להתקדם יותר. מתי אני יכול להגיע לעוד שלב אחד, אינו דומה, שונה פרקו. 100, לשונה פרקו 101. למה? שמה? או, בוא נבאר את זה, מה הכוונה? למה אדם עושה, אני אחזור 100 פעמים? מה תמון בזה שהוא לקח מספר עגול ואמר, אני עושה 100 פעמים, אני חוזר על תלמודי? מה? מה האינטרס? האינטרס עשיתי, אני נמצא בתוך העולם של מה חובתי באסנה. מה שאני עשיתי בתור חובה, קבעתי לעצמי משהו, זה החובה שלי. לאט לאט החובה הזאת הופכת להיות משימה חיצונית. ואז עם אלה זה נקרא שלא לשמה, זאת אומרת, הכוונה היא זה בשביל קיום המשימה, זה לא בשביל התורה. אבל יהודי שאומר לו, אני עכשיו ללמד עוד פעם אחת, לשבור את כל העניין הזה. זה אומר שהלימוד שלי הוא מה? הוא תהליך של כל פעם ופעם בחזרה, זה מקדם אותי יותר כתהליך שהולך ומתפתח. זה לא משהו סטטי שעכשיו אני סגרתי, עשיתי את הטקס המתבקש, גמרתי את הטקס. החיים זה לא טקס, זה עלייה על הר. גמרת השלב הראשון מצוין, מיד מחכה לך הפעם הנוספת. מיד מחכה הפעם הנוספת. זה הצד של הישועה שאומרת, אני מטפס בגלל הפסגה, אני לא מטפס בשביל הרוטינה של העסק. זה מה שהוא אומר, אם אדם מתרגל לזה, שעשיתי זהו, גמרנו. משהו נתקע, נכון? יש הרבה פעמים, בחיים אנחנו נפגש בזה המון המון פעמים, שזה מתחיל באמת כוונות טובות, ממשיך לתירוצים ונגמר בנורמת התנהגות. זאת אומרת, אדם שנגיד לא לומד בישיבה כל הזמן, כי גם בישיבה יש איזה המון מה להגיד, אבל אדם לא לומד, ואז הוא קובע על עצמו, עכשיו אני כבר כל יום איזה עיתים לתורה, בסדר? למה? בשביל מה אני הדבר הזה? כי ככה אני אצא ידי חובת, תלמוד תורה או משהו כזה. אבל זה לא המטרה, המטרה להיות מחובר לתורה כל הזמן. אז כל זמן שאני לא מסתפק במועט, נכון שאני יכול עכשיו בפועל ללמוד מעט, אבל המטרה שלי זה להתקדם, ולהתקדם עוד, וזה חלק מתוך העניין, לעשות פעולה של התקדמות, אני אתפתח. אבל אם יצרתי את זה בתור טוב, זו רוטינה מסוימת, אני עשיתי את זה, בשאר, אז מה קורה לשאר החיים? הם מנותקים לגמרי מההתקדמות. אומר המעל, ההתקדמות היא הדבר המשמעותי, והוא מיוחד בין כל הנמצאים, העליונים ותחתונים. שאין מעלתו האחרונה בפועל. זאת אומרת, גם המלאכים, שזה העליונים המושכלים, וגם התחתונים, שזה כל בעלי החיים, כולם, הם בנויים על מה? על מעגל סגור. זאת אומרת, המלאך, הוא לא מתקדם לשום דבר. איך הוא נקרא בלשון התנך? ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זה כוח סטטי, שאומנם פועל, עושה את פעולתו, אבל אין לו שום אתגר, משימה לגדול. השם מזורחת כל יום, נגיד נקרא לצורך העניין הזה, זה סוג של מלאך, נכון? הוא עושה את שליחותו. האם השמש מתקדמת לאיזשהו מקום?
לא.
לא. לכן גם שנה, נקראת שנה. למה שנה? כי זה שונה כל הזמן, זה חוזר. זאת אומרת, יש בחינה שזה זה, 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 זה מערכת סגורה, שעושה את המיועד לה, ואין לה שום אנרגיה להשתנות, לגדול, להגיע למקומות. זה צעדה של הנבראים המלאכים, זאת אומרת, אלה שהם פועלים בעולם עם כוחות ועם אנרגיות גבוהות. ויש את בעלי החיים, נכון? זה בעלי החיים, שאמרה לי, אמשיך וידבר על זה, שבעלי החיים, באופן כללי, הם חסרי אידיאולוגיה, נכון? הם לא חיים מפני אידיאולוגיה, הדבר היחידי שיש בהם, זה כוחות תבועים בהם כדי לחיות, נכון? דברים קיומיים, מחפשו אוכל, כל מה שניטע בהם, ולכן, כמו שהוא אמר לי, הסביר בהמשך, שבהמה נקראת? במה. במה? אם קודם דיברנו, אדם זה אדמה, תמיד תהליך של הסתכלות יותר גבוה, תמיד יש לי דמיון למשהו יותר עליון, זה אדמה, הבהמה היא במה. נולד שור בן יומו, קרוי שור, אומרת הגמרא. זאת אומרת, זה שהוא גדל והפך להיות איך נקרא זה של השור? עגל קטנצ'יק ששוקל 10 קילו, פתאום הפך להיות שור ששוקל 1.5 טון, זה בסך הכל הנפקמינה היא לקילו בשר. זאת אומרת, כמה אפשר שישחטו אותו, כמה אנשים יכולים למכור את זה, כמה כזיתות, אחד בעולמו, אבל השור הגדול לא השתנה מהותית מהעגל הקטן, יש להם את אותם דפוסי חיים, תודה, דפוסי כוחות שפועלים בתוכם. לעומת זאת, האדם הוא לא כזה. האדם הוא, יש בו את הפוטנציאל לקפוח. מה? מבחינת הגוף יש לו, מה יש לו? בסדר, אבל הצד היומי הוא לא מפתח אותך באופן מהותי לשום דבר. הוא סך הכל מוסיף לך עוד כמה אלמנטים, אבל הוא לא משנה אותך. השור לא הפך להיות יותר חכם, יותר מאמין, יותר שמח. יותר כובש יעדים גבוהים מאשר הוא כשהוא היה עגל, אותו דבר. העגל היה רעב ואכל, וחיפש אוכל ומצא אותו בקלות, כי אלוהים שלו שהעניקה אותו, אבל אחרי זה הוא גדל, אז הוא יודע לחפש לבד את האוכל. אבל הכל הוא בתוך אותו מעגל של אותו כוח, שהכוח הזה לקיים אותי. נכון? השואה לא חושב על ההגדרות של החיים, הוא לא מחפש אתגרים, כן.
מרגיש סיפוק והנאה, מזה שהוא מפתח, אבל
אז יש פה שני דברים. דבר ראשון, סיפוק והמאן, האם זה חלק מתוך הצד החומרי או הצד הרוחני, שאלה טובה, אבל באופן כללי, ודאי שזה פשוט שהמהר"ל מתכוון, והוא יגיד את זה גם בהמשך, אין הכוונה שכשאני אומר שיש באדם את הצד הרוחני, יש לאדם את הצד הפיזי, אז בוא נגיד ככה, אין קשר בין שניהם. הצד הפיזי, תשאיר אותו כפי שהוא, מקסימום, אתה רוצה לרדת כושר ולהוסיף עוד כמה בריאות וזה, בסדר גמור, אבל אין איזה שום השלכה ושום כיוון ושום מגע, אלא חלק האמיתי, המהותי של האדם, שזה צד הנשמה שבו. אני חושב שזה לא ככה. זאת אומרת, כיוון שהאדם, מה? זהו, זאת אומרת, כן, 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 בדיוק. זאת אומרת, שהדבר הגדול של האדם, זה נקודת החיבור בין העולמות. זה מה שהוא אומר, זה הנברא היחיד שהוא מחבר בין העולמות. מה זה מחבר? זה לא הכוונה היא שיש בו, יש לו, באופן כל הזמן יש לו פיצול אישיות. הוא לפעמים בין 8-9 הוא בהמה, ובין 9-10 הוא בן אדם. בסדר? קורא לנו הדברים האלה. אבל האמת היא, שמה? האמת היא שכל דבר מקרין על השני, כמו שקראת ברמב"ם, נפש בריאה בגוף בריא, פירוש הדבר זה שבאמת אדם שיש לו בריאות נפשית, וכל העסק פה זורם בחיות, אז הכלי שיקבל את הרוחניות בתור מממשת את עצמה בחיים, תהיה עם עוצמה הרבה יותר גדולה. בסדר? בסדר, במילים אחרות, במילכות אני בונה כלי, והכלי הזה הופך להיות זה שדרכו יזרום יותר אור. בסדר? זה כמו שאני, לא יודע, עושה איזושהי פעולה עם מקור חשמלי. ככל שאני, יש לי את היכולת של הנורה, מה מהדבר כזה שנקרא נורה עם להט, וזה כמה שיותר נורה לקבל את האנרגיה של החשמל, יהיה אור יותר גדול, נכון? לעומת זאת, אם נאמר יש חוט קטן שכזה, ואני אזרים חשמל בזה, פום, הכל יתפוצץ. בסדר? זאת אומרת, יוצא שאני בעצם, זה שאני שמח וטוב לב בזה שעכשיו יש לי יותר בריאות, זה גם אותו סיפוק חומרי, שגם הבהמה אני חושב, שכשהיא אוכלת, היא שמחה אחרי זה, אחרי ארוחת צהריים טובה שהיא אוכלת. זה אינסטינקט, נכון, נכון. עכשיו, מה זה אצל האדם זה רגש? כרגע שזה, הוא עושה פעולה נכונה שבעצם יש לה השלכה על כל האישיות שלו, אז גם הפיתוח החומרי זה חלק מתוך המרחב שהוא נותן לאישיות שלו לבוא לידי ביטוי בעולם הזה. וזה משמח, וזה טוב, וזה התקדמות. בסדר? אז יש שתי גישות, וזה גישה אחת שאומרת, למה אדם צריך ללכת לעשות התעמלות, למה? או לנוח, או לישון, או לעשות, למה? כדי... כן, שיהיה לו מחר כוח לעבוד יותר את הקדוש ברוך הוא. ויש דרגה נוספת שאומרת מה? שעצם זה שאני עכשיו עוסק בדבר שהוא מחובר לאידיאל, אז גם הדבר הזה עצמו עכשיו, כשאני ישן, זאת עבודת קודש. זה עצמו. זאת אומרת, השינה עצמה היא ביטוי שכל ה... ברמה של מה שאני יכול לקבל בזמן שאני ישן, אבל זה משפיע על כל הגוף, על כל הרוח, על כל הנשמה ועל כל הגודל של האדם. לכן אומר המהר"ל שיש פה דבר מיוחד. זה נכון, למרות מה תגיד על מטרה שכל כולה קשורה רק לחומר?
אתה לא בא להגיד שזה מטרה, זה לא נכון. נכון, זה נכון, זה לא נכון. כמו שהוא יעשה כושר בשביל הבריאות. זה לא בשביל עבודת השם, זה דרגה יותר ממוחה.
זאת אומרת, אני מסכים, זאת אומרת, אתה בעצם שואל. לא כל כוונה שקיימת היא כוונה שמיד, אם יש כוונה, זה אומר שאני עובד עבודה רוחנית. זה נכון שיש בו מדרגות שונות, שגם הבריאות של עצמה זה דבר חשוב וטוב ויפה, ולכן אם אני עושה את זה, זה טוב, אבל יש בזה מדרגות לשאיפה, עד איפה אני רוצה להגיע?
נכון, יש לזה מדרגות בתוך מצד האדם, אבל בעצם העובדה שיש מטרה, זה כבר נעלה מזה של הבהמה. על הבהמה אין לה שום מטרה, אין לה איזה משהו
שהיא
רוצה להשתכלל. האדם, נגיד, ש... שרוצה איזה משום בריאות, וזה כאילו לא קרוב לעבודת השם,
בסופו
של דבר יש לו איזה מטרה,
והוא
רוצה להתקדם אליה.
זה כבר עומד, מה שאתה אומר, זה כבר עומד ככה די במפגש ברבדים קצת יותר למטה, האם שבהמה הולכת ומחפשת אוכל, ולפעמים היא עושה איזה בשכלול רציני, יודעת לחפש את הטרף עם חכה ככה, עושה איזה מערב, פתאום קופצת על הזה, יש בזה תחכום, אפילו בעלי חיים זה, ויש לה מטרה, היא רוצה לאכול. ובשביל לאכול, אז משהו כל מסתובב לה במוח שזה, ואז יש לה את כל האינסטינקטים שיחברו אותה בדיוק אל הטרף הזה, נכון? אז עכשיו, זה, אתה מכנה את זה כחלק מתוך, כן עבודת מטרה, או זאת לא עבודת מטרה? זה משהו שהוא, לא יודע איך נקרא לזה, ביטוי חומרי של כל מיני פולסים חשמליים כאלה ואחרים. יש פה איזה מרצף כזה, שכל מה שאתה מדבר על החומר, אתה צריך להיזהר, להיות איפה זה עבר למשהו שהוא מעבר לקיומיות הבהמית הפשוטה, שזה תמון בכל בעל חיים מצד נפשו הבהמית. זאת אומרת, אם נשתמש בביטוי הזה שנפש בהמית, ככה שהיא נפש, זה ביטוי שלא מופיע אמנם אצל הרמב"ם, מופיע בספרי החסידות, בתניא וכו'. שיש באמת שתי נפשות לאדם. יש אדם נפש אלוקית ונפש בהמית. הנפש הבהמית יש לה את המהלך שלו, שלה שהיא רוצה לקיים את הגוף. בסדר, לקוחותה. והנפש האלוקית היא זאת שבעצם מבינה, משדרת, קולטת עולם רוחני. ושניהם נמצאים, והנפש האלוקית היא הנפש שמתלבשת בתורה ומצוות. הנפש הבהמית, אם היא קליפה לגמרי, אז צריך בעצם להתרחק ממנה, ויש מה שנצטרך, קליפת נוגה באמצע. זאת כזאת שיש בה אומנם חומריות, קליפה היא מין וילון, אבל נוגה זה הכוונה היא כנוגה לא סביב, כך כתוב מעשה מרכבה, שהיא עובר דרכה אור עלום, אור דל של האורות הגדולים. ואז אם העבודה היא עבודה בנפש של קליפת נוגה, אז מה שאתה אומר, זאת אומרת, נכון שאני עושה עכשיו משהו שהוא מאוד קרוב לחומר, אבל דרך החומר הזה מתגלית איזושהי שאיפה רוחנית. ואז יכול להיות שאתה מתחיל את הסיפור אפילו כבר בדבר הפשוט של האכילה. בסדר? כי אני לא אוכל כמו בהמה לגמרי, כמו מי שיש לו נפש בהמית לגמרי, אלא אני אוכל את זה מצד זה שאני אוכל להיות בריא. להיות בריא יש בזה אור קטן, של השאלה היא למה אתה רוצה להיות בריא, ואז התשובה היא, אני רוצה להיות בריא כדי לקדם את הנפש האלוקית שלי. יפה. זאת אומרת, אתה עושה עכשיו מלאכה שהיא חומרית לגמרי, הקליפה היא קיימת, אבל אתה מזרים באור דל, אור קטן, שזה, שכן, זה שואף למשהו. אתה יותר מזה, אתה רוצה, כמו שההתעמלות שצעירי ישראל עושים להגנת האומה, בסדר? שהרב כותב על הדבר הנפלא של הנפש הזאת שעושה, לשם הגנת האומה. יש כזה קליפת נוגה, זאת אומרת, זה עדיין קליפה, זה לא עמידה מול השם, אלא זה עבודה חומרית. אבל יש בה את האור, וכאן זה אור הרבה יותר גדול, כאן אתה כבר נכנס לעולם, שאתה עושה טירונות, אתה רוצה ליחידה מובחרת, יש כאן משהו שהוא מדבר על כך שאני רוצה לבטא את האידיאל בתוך החומר בצורה יותר מהירה, אז קליפת הנוגה היא עוד יותר מהירה, בסדר? ויש דרגה מעל לזה, שבעצם אני פועל בנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא לחלוטין מחוברת לקדושה. בסדר? לפעמים היא תתבטא בזה שאני אעשה דברים חומריים, אבל זה המצווה. המצווה שאתה לוקח מה שאתה מברך עליו, ברוך אתה השם לוקח מלך עולם בורא פרי העץ, אני בעצם השלטתי את הנפש האלוקית, שאומרת, אני עכשיו יאכל תכף, אבל האכילה הזאת היא כל כולה ביטוי של הודעת התודה לקדוש ברוך הוא. ואז כבר העליתי את זה למדרגה של הנפש האלוקית. והוא אומר, קל לנו אולי בדרך הזאת להסביר את זה יותר, למרות שהמהר"ל, אמנם החסידים, בוודאי התניא ראו אותם כבסיס למשנתם, אבל זה לא כתוב במפורש כאן, אבל אפשר להבין את זה. זאת אומרת, יש נפש אלוקית שהיא הולכת וגדלה ומחברת אל מול פני השם, וזה הולך וגדל יותר ויותר, זה כאשר העבודה היא כל כולה עבודת קודש. יש עבודה שכל כולה נקרא לזה עבודת קליפה, זאת אומרת, הכל הוא רק נמצא בשביל קיומיות פשוטה של החומר. זה הנפש הבהמית. ויש בעם ישראל, זה מה שמיוחד בו, שיש בו גם קליפת נוגה. קליפת נוגה פירושו של דבר דברי הרשות, ככה זה נקרא בראשונים. יש מצווה, יש איסור ויש רשות. דברי הרשות, שהם דברים חומריים, אפשר לחבר בהם אור. והחיבור של האור הזה, זה עכשיו איפה תכניס את חדר כושר פה בסיפור הזה, זה צריך למלות אולי בכניסה לחדר כושר, איזה מין דף כזה, תמין וי, אני בנפש האלוקית באתי היום, אני בקליפת נוגה, או שהגעתי היום עם הנפש הבהמית שלי. ואז אתה מביא את זה לאיש אחראי שם על המאמן כושר, והוא ידע איך להעביר אותך מהנפש הבהמית לנפש האלוקית. תן לך איזה שיעור טוב לשמוע באוזניות בתוך כדי הכושר, ואז אתה מעלה את זה לעולם הנפש האלוקית, וזה באמת מדהים. אני נמצא בחדר כושר, ואני שומע שיעורים בחדר הכושר, וזה באמת מדהים. פתאום יש הרבה יותר קל לרוץ כשאנחנו מחוברים למשהו שהראש נמצא יותר למעלה. נכון, צדיקים? אתם לא צריכים התעמלות, אתם מחוברים לקודש, אין לכם נגיעה לעולם הזה. רבותיי, הגענו לפרק, שהוא פרק מבחינה מסוימת, אין מאמרי חז"ל בזה, הוא מסביר את הדבר בעזרת השם, בשבוע הבא נראה את הצד הזה של היחס שבין האדם, בין המושג הבכוח למושג הבפועל, ונמשיך לעבוד, להתקדם ולהאיר את העולם. היו ברוכים, צדיקים.